אל תיבהלו, אני אמנם מתרגש ממה שאנחנו לומדים, אבל הדמעות זה מ... יש לי איזה בלגן בעיניים. מה זה? כנראה מהים. בדיוק. טוב. קייטנה מספר 3, שיעור קייטנה מספר 3. מה? באתלית, במטולה, כן, היו שיעורים מצוינים שם, דווקא, כן,
החבר'ה.
ההצלחה הגדולה, האמת, הייתה אתלית, אני מקווה שנחזור עליה בשנה הבאה, לפחות פעמיים.
שנה הבאה זה כולל לינה ו...
כן, כן, שנה הבאה עם לינה ו...
ובחייה.
כן, כן, היה מיוחד מאוד. תורה אין ברקפסט. אז נמשיך איזה כיוון שהתחלנו לפתח אותו פעם קודמת, אבל היום נתרחב איתו. זה הנושא של הזיכרון. בכלל בתפילה של תפילות של ראש השנה, תפילות מאוד מיוחדות, ובתפילת מוסף, המרכז של התפילה, חוץ מתקיעת השופר, זה מלכויות, זיכרונות ושופרות. זה שלושה נושאים שאנחנו מעלים אותם בתפילה דרך כל מיני פסוקים ודיבורים, אבל הרבה פסוקים. מלכויות, זיכרונות ושופרות. זאת אומרת, זה שלוש תנועות פנימיות שאנחנו מנסים לעורר בעצמנו ובעולם לקראת פתיחת השנה. מלכות דיברנו, פעם שעברה לא מעט. שופר זה ביום אחר. הוא קצת יצוץ לנו פה, אבל זה... וזיכרונות, זיכרון. שאמרנו כבר שיום ראש השנה נקרא יום הזיכרון, יש איזו נקודה מיוחדת של הזיכרון שצריך לעורר אותה בראש השנה. זה מתחיל... אוקיי, זה מתחיל בעצם בתוספות שאנחנו מוסיפים בתפילה בעשרת ימי תשובה, שהראשונה שבהם זה זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים. אז ואחר כך יש קטע ארוך, לא יודע אם לקרוא לכם, זה קצת ארוך, אולי נקרא לכם אחר כך. אבל זה מתחיל ככה: אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית, כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך ואין נסתר מנגד עיניך. אתה זוכר את כל המפעל וגם כל היצור לא נכחד ממך. ואנחנו מבקשים שכי תביא חוק וזיכרון להיפקד כל רוח ונפש, להיזכר מעשים רבים והמון נסתרות לאין תכלית. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אז יש בתפילה בכלל יש שתי תנועות שהן משלימות אחת את השנייה. כביכול אנחנו פונים למעלה ומבקשים לעורר את העניין של הזיכרון, ובבת אחת אנחנו פונים להזכיר לעצמנו שזה קשור. דיברנו למשל בעניין של הרחמים, שיש מידות של רחמים של הקדוש ברוך הוא, והן יכולות להופיע בעולם כשאנחנו מתחברים לנקודה הזאת בתוכנו. זאת אומרת, כתוב בתהילים, השם צילך על יד נירניקה, שהוא הצל שלנו, ופרשו בחסידות שכאילו מה שמתרחש בעולמות וההנהגה מלמעלה, ההנהגה האלוהית, היא צל של המעשים שלנו. זאת אומרת, למשל, אם אנחנו, העיניים שלנו, עיניים טובות, מסתכלות, רואות טוב באנשים, אז גם העיניים שלמעלה מסתכלות ורואות טוב באנשים. ואם העיניים שלנו רואות חסרונות, אז גם מלמעלה רואים עלינו חסרונות. אם יש בתוכי מידת רחמים על עצמי ועל אחרים, אז יש אפשרות שתהיה מידת רחמים בעולם שלמעלה יסתכלו עלינו ברחמים, גם עליי. עכשיו הוא נחמד איתנו מלמעלה, וגם כשאנחנו...
הוא לא כזה למעלה.
מה?
הוא לא כזה למעלה.
כן, כן. זאת אומרת, הלמעלה והלמטה מחוברים. זה נקרא. הלמעלה והלמטה מחוברים, וזה בעצם הכוח שהוא נתן בידיים שלנו, שזה קשור למלכות, שדיברנו בשיעורים קודמים, שבעצם הפקידו בידינו את איך תראה הנהגת העולמות, לפי המבט שלנו על עצמנו ועל העולם. זאת אומרת, כביכול, הקדוש ברוך הוא שם את העיניים שלו בידיים שלנו, בעיניים שלנו. תביא לי מה אני אומר. כאילו הוא אמר, אתה יודע מה, בוא אני מחבר את העיניים שלי לעיניים שלך, ואני אסתכל לאן שאתה תסתכל. אם תסתכל על הטוב, אז גם כי אסתכל על הטוב. אם תסתכל על הרע של עצמך, למשל, גם אני תסתכל על הרע של עצמך. למשל, דיברנו על זה, שהתפקיד שלנו זה לכוון את העיניים של מעלה אחרת, כמו למשל במבול, או כמו למשל בסדום והמורה, שהיה צריך, היה צריך אברהם כאילו להסב את העיניים של מעלה לדברים הטובים שיש בסדום והמורה, כדי להציל אותם. ונוח היה ראוי שהוא יעשה את זה גם לגבי העולם. וככה עושה משה רבנו אותו דבר. עכשיו, גם כשזה קורה וגם כשזה לא קורה, חלק מהדבר כדי להמתיק את הדינים, כדי להביא את העיניים של מעלה להסתכל, הסתכלות טובה, זה העניין של הזיכרון. אז למשל, בתוך התפילה, אנחנו כאילו מזכירים לקדוש ברוך הוא באמצעות הפסוקים. מה זה הפסוקים? פסוקים, זה לא טקס מעמד הקראה כזה, אלא יש כמה צורות להסביר את זה, אבל צורה אחת, זה הדיבורים של אלוהים אלינו. עכשיו, אנחנו מחזירים לו את השפה שלו ואומרים לו, תראה, אתה אמרת ככה וככה, אז אתה מבין? אנחנו מחזירים את הדיבורים שלו למעלה. למשל, אתה אמרת שאתה מחויב לברית איתנו, אז אנחנו מקריאים לו את הפסוק, זה כאילו אומר לו, נו, בסדר, אז זה צורה אחת פשוטה להסתכל על זה. צורה אחרת להסתכל על זה, זה שבתוך האותיות של התורה, לא מסתכלים עליהם כאילו אמצעי תקשורת, כמו שבדרך כלל מסתכלים על שפה, זה ההסכמה בינינו, נקרא כוס, נקרא לכוס, בסדר, הסכמנו שזה כוס, בסדר. אז בפנימיות של התורה מסתכלים על זה שבלשון הקודש המילה כוס, האותיות כוס הם המהות הפנימית של כוס. המהות הפנימית של המילה, האותיות האלה היו לפני זה. בעצם הייתי אומר, כשאלוהים אמר כוס בפעם הראשונה, אז נמתה כוס. אז האותיות יש להם עוצמה רוחנית, שיש חלק, יש צורת עבודה כזאת של התקשרות והתחברות לאותיות עצמן. בסדר?
אז דוגמה,
יש צורה להגיד ככה, אנחנו היינו ניאנדרטלים, בסדר? ואז אמרנו, טוב, בוא, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, נסכים אני ואתה שזה קוראים לזה פופטית. בסדר? וזהו, זה מוסכמה. אבל בהסתכלות של לשון הקודש זה אחרת. כן? אז בהסתכלות של לשון הקודש, העולם נברא על ידי אותיות הקודש, וזה המהות שלו. עד רבה, החוכמה של האנשים עם הראייה הרוחנית, זה לראות את האותיות שמסתתרות בפנים, ולהגיד, גיליתי על פי החוכמה שלי, שהדבר הזה נקרא כוס, שזה חיבור של העוצמה הרוחנית שנקראת כף, ובב, וסמך, בחולם, וכו'. היה פעם ספר שהשפיע עליי מאוד, ספר שנקרא הקוסם מארץ ים. ספר פנטזיה לנוער כזה, ויש שם סיפור על עולם כזה של קוסמים, והקוסם, כדי שהוא יפעיל קסם אמיתי, לא קסם של אחיזת עיניים, אז הוא צריך להצליח להתחקות אחר השם האמיתי של הדבר בשפה של הבריאה. מאוד מעניין. בשפה של הבריאה. השם האמיתי של הדבר. יש את השמות החיצוניים, אבל יש את השפה של הבריאה. וקוסם, אם הוא רוצה להיות קוסם רציני, הוא צריך ללמוד את השמות האמיתיים של הדברים בלשון הקדומה של הבריאה. ואז הוא יכול לפעול בעולם. אז בעצם זה הפטנט של לשון הקודש. היינו שם בספר קוסם מארץ ים, ספר מוצלח דרך אגב. אז למה אמרתי את כל זה? יש הרבה סיבות, הרבה שימושים להבנה הזאת. אחת מהם זה כשאנחנו אומרים את הפסוקים האלה, אז הפסוק גנוז בתוכו עוצמה רוחנית. שקודם כל, זה שאנחנו אומרים את זה, זה עושה בנו פעולה, זה עושה למעלה פעולה. אז כשאני אומר למשל, אני מתחיל לצטט בתוך הקטע, אמרנו בתוך התפילה יש קטע שנקרא זיכרונות, אני מתחיל לצטט את הפסוקים מהתורה שמדברים על זיכרון. למשל, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים. ככתוב בתורתך, ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת הבהמה. אחרי זה אנחנו אומרים לו, ואתה זכרת גם את עם ישראל במצרים, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, יצחק ואת יעקב, ויזכור את בריתי, ומצטטים לו מהנביאים, ועוד, כן? אז עכשיו, מה שאנחנו מחפשים לעשות בזמן התפילה זה להתחבר למילים האלה עם הלב, להיות במקום הזה. זאת אומרת, זה מדבר על מצב רוחני, ואני מנסה להיכנס למצב הרוחני הזה, להיות במצב הזה, במצב של הזיכרון. והמפתיע, הוא לא יודע, אני לא יודע אם זה מפתיע, אבל כל אחד בתחום מסוים. אז היהודים משתדלים להיות מומחים בתחום העולם הרוחני. גם יש להם כמה נגיעות בעולם הגשמי, אבל העולם הרוחני יותר המומחיות שלנו. אז כמו שיש אפשרות, אתה רוצה עכשיו ללכת לנסוע לאוהל, בסדר? אז יש איזה דרך, ואתה מגיע לאוהל, ואתה לא מפקפק בזה שכשאתה יצאת מנקודה X והגעת לאוהל, אז הגעת לאוהל. עד כאן בגשמיות, זה ברור. ברוחניות יש גם מקומות אמיתיים. זאת אומרת, יש מקום פנימי שנקרא הזיכרון, יש מקום פנימי שנקרא עולם הצילות, יש מקומות רוחניים שאפשר להגיע אליהם. זאת אומרת, זה תנועה פנימית, זה לא סתם דמיונות, אפשר להגיע לשם. בצורה הכי פשוטה נגיד את זה, כשאתה שקט ושמח, אתה במקום מסוים פנימי. ועכשיו, כשפתאום אתה מתחיל לתעצבן, אתה במקום אחר, זה מקום אחר ברוחני. עכשיו, אתה רוצה לחזור חזרה למקום של השקט והשמחה, אתה כמו, לא סתם יש איזה משלים, כמו לחזור הביתה, לחזור למקומך, לחזור, אופ. אז מה שהתפילה באופן כללי זה המיומנות להביא את עצמנו למקומות רוחניים שונים. זה פעולה ממשית ברוחני. אז אנחנו מחפשים להתחבר ולהגיע למקום הזה שנקרא זיכרון, וכשאתה מגיע למקום שנקרא זיכרון, אז אתה יורד ממנו איזה שפע. זה נשמע מיסטי מדי? אז תכף אנחנו עוד נרחיב איזה זיכרון ולמה. מה?
זה נשמע לא מספיק שיש לך
אחיזה שם. כן. אז הרב אשלג אומר, למדנו את זה פעם באחת הקבוצות, שמקום רוחני הוא מקום מציאותי. ואז כששני אנשים שעוסקים בדבר הזה נפגשים, אז הם יכולים להגיד, תגיד לי, היית בקומה ג' בזה? אז אומר לו, כן. ראית שעשו שם שיפוצים? הוא אומר לו, וואלה, נכון, ראי איזה קטע, שינו שם את הצבע של החלון. זאת אומרת, זה לא... גם הדיוקים, אבל גם הם יכולים לדבר על זה. זה לא איזה משהו, אתה אומר...
כן, יש שלב, זה לא הרגשה גם.
יש שלבים ברורים, יש לזה חוויה מוכרת שאפשר לתקשר עליה. בצורה הכי פשוטה, בואו ניקח דוגמה, בני זוג נפרדים, בסדר? אז הוא הולך פוגש חבר שלו, אומר לו, אתה לא מאמין, נפרדתי מחברה שלי ואני עכשיו במצב XYZ, אכלתי מלא גלידה. הוא אומר לו, נכון שאחרי שגמרת לאכול את הגלידה אז הרגשת ככה וככה וככה? הוא אומר לו, בטח, נכון, הייתי שם. זאת אומרת, זה לא איזה מיסטיקה, כאילו אנחנו מדברים על עולם מיסטי. כולם יודעים, אחרי הגלידה יש זה, אחרי זה יש זה, כן? יש שיטת 12 הצעדים, באיזה כעס, לא, קודם הכחשה, אחר כך כעס, אחר כך ייאוש, ואחר כך נחמה, לא יודע, יש עוד כמה צעדים באמצע, בסדר? אז זה כאילו הפתעה גדולה שזה קורה לכולם אותו דבר, אבל ככה זה. אז זה העולם הרוחני. מה שקרה לנו, שאנחנו התחנכנו על עולם מאוד גשמי, שכל מה שברוחני נתפס כזה, רעיונות יפים, תגיד מה שאתה רוצה, אבל גשמי זה בטוח. ובשביל הפנימיות זה בדיוק הפוך. גשמי זה לא בטוח מה יהיה, אבל רוחניות זה בטוח. אז הזיכרון. טוב. אז בואו קצת, בשביל לעשות את זה קצת יותר ציורי, נקרא קצת מסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. תחפשו בתוכן סיפור או שנקרא אצלכם מעשה משבעה קבצנים או מעשה משבעה בטלרס. כן, חילקתי פה איזה שמונה.
אתה רוצה מים?
יש פה עוד קצת, כן.
אתה רוצה מים?
כן, תודה.
חצי.
זורם איתך.
מעשה מה?
משבעה קבצנים או שמעשה משבעה בטלרס.
רגע,
או ככה או ככה. יש לכם פה עותקים שונים, אז זה למי שיש...
אם אני
כן? זה אמיתי? יופי. עכשיו תדלגו בסיפור, תרפרפו קצת עד פסקה שמתחילה פעם אחת היה יריד גדול באיזה עיר גדולה. בסדר? כי אני לא רוצה שנסתבר. אולי תן לי איזה רגע, לפחות אני אמצא לכם את העמוד בלבן. אצלכם זה לא מחולק לפסקאות, אז זה מסובך. כן, פעם אחת, זה עמוד ריש עין ג' למטה. מצאתם? מי שאין לו את אותו עותק? איזה שניים, שלושה עמודים אחרי ההתחלה. משהו כזה. כל פסקה מתחילה באיזה משהו, אז נעשה פעם אחת היה יריד גדול באיזה עיר גדולה. טוב, אז הסיפורי מעשיות באופן כללי זה מה שעשה רבי נחמן כשהוא ראה שאת הדיבורים התורניים שלו לא מצליחים לעשות עבודה, אז הוא אמר אני אעשה משהו יותר גבוה, אני אספר לכם סיפורים, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, שזה סיפורים שהתרחשו בעולמות רוחניים, והסיפור הזה מכיל בתוכו את כל הרמזים. בצורה נראה לי הפשוטה להגיד, זה שכשמדברים איתנו על עניינים רוחניים ישירות, ישר יש התנגדות. בוא, תעשה חשבון נפש. מה החשבון נפש? מי רוצה? מה רוצה? לא עשיתי כלום. אז בוא תשמע, יש לי סיפור לספר לך, זה מה שאתה רוצה, זה תמים כזה. ואז זה מצליח לעקוף את ההתנגדויות הנפשיות והשכליות שלנו לכל זה, מיסטיקה. טוב, אז הסיפור הזה מספר, אספר לכם איך היו שמחים. זה תכלית הסיפור. לא, אתם מחזיקים בפעם אחת, בסדר? היה איזה יריד. אני עושה לכם הקדמה, שאחרי זה אם תרצו תקראו בפנים את הסיפור, כי נמפעת קוצר הזמן. אז הסיפור הזה מתחיל, אספר לכם איך היו שמחים. זה הסיפור, איך נהיו שמחים. פעם אחת היה מלך והיה לו בן יחיד, והמלך רצה למסור המלוכה לבנו בחייו. הוא רוצה למסור את המלוכה לבן שלו כשהוא עוד חי, לא כמו שבדרך כלל אחרי שהוא נפטר מעבירים את המלוכה. ועשה משתה גדול, נשף גדול, זה היה שמחה גדולה, והגיעו כל השרים והדוכסים והשרים והיו שמחים מאוד. ועשו שם גם מוזיקה והצגות וכל מיני שמחה. וכשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבן שלו, הוא נעמד, עשה ספיץ', תשמע, אני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרדת מן המלוכה. ואני רוצה שלא תהיה עצוב כשתרד מן המלוכה. אתה טיפול מהמלוכה, אני רוצה שלא תהיה עצוב. רק תהיה בשמחה. ואם אתה תהיה בשמחה כשתיפול מהמלוכה, אני גם יהיה שמח, אומר לו אבא שלו. האמת, גם כשתהיה עצוב אם תיפול מהמלוכה, אני גם כן יהיה בשמחה, שמזל שאתה לא מלך. עוד פעם? אם תהיה שמח, אני אשמח. שיחקתי אותו. ואם תהיה עצוב, אז טוב שאתה לא מלך. כי מלך, הוא יודע להיות בשמחה גם כשהוא יורד מהמלוכה. זה מלך אמיתי. כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל אם אתה תרד מהמלוכה ותהיה שמח, אז אני אהיה בשמחה מטורפת. ממש, אני אהיה בעננים. וככה הבן מלך קיבל את המלוכה, רגע. מנהון לאון במלוכה שלו, בגלל שהמלך הזה, הבן מלך, היה אוהב חוכמה, אז כל מי שהיה בא אליו עם איזה דיבור חכם, הוא היה נותן לו כבוד וכסף, והיה מאוד דואג שיגיעו אליו אנשים עם דיבורים חכמים. וכל המדינה התחילה להתעסק בחוכמות, כי זה היה הדבר הכי חשוב למלך. אז זה היה רוצה כסף למשל, אז הוא היה אומר, איך אני אשיג כסף? אני אביא למלך איזה דיבור חכם, קבל כסף. אחד רצה שיהיה לו כבוד, הוא אמר, מה אני צריך כדי שיהיה לי כבוד? נביא למלך איזה דיבור חכם, יעשה לי כבוד. ואז הם כולם התפקרו. כל בני המדינה התפקרו, היה להם לפני זה, היה להם אמונה, ומרוב החוכמות הסתבך להם השכל, והתבלבלו. משכו גם את הבן מלך, גם הוא. עכשיו, למי זה הכי הזיק? לחכמים הכי גדולים. מי שהיה קצת חכם במדינה, זה לא כל כך בלבל אותו. אבל דווקא מי שהיה מאוד חכם, אז החוכמות האלה סיבכו אותו לגמרי. ולכן, מי שהכי התפקר, זה החכמים הגדולים של המדינה והבן מלך. בגלל שהם באמת היו הכי חכמים.
הבן מלך באותו רגע כבר יושב על הכיסא.
כן, הוא יושב על הכיסא, אבל הוא והחכמים שלו התפקרו. הבן מלך אבל היה לו מידות טובות, היה לו איזה סדר פנימי, ומדי פעם הוא היה נזכר איכן אני בעולם ומה אני עושה, והיה נאנח על זה שהשכל כל כך סיבך אותו ובלבל אותו, והיה מתענח מאוד. אבל תכף שחזר להשתמש עם השכל, חזר ונתחזק אצלו החוכמות של אפיקורס. וכן היה כמה פעמים שהיה כאן נזכר. נסביר לכם מה זה הנושא של הנתפקרו. לא שהם לא נהיו דתיים, אלא אתן דוגמה קטנה. יש אהבה בעולם, בסדר? אתה אוהב את אשתך, אתה אוהב את הילדים, אתה אוהב. עכשיו, יש חכמים כאלה שהצליחו לצייר שכל תנועות של אהבה בנפש זה כימיקלים. והכל אפשר להפעיל גם עם כימיקלים. אז יוצא שכל האהבה זה רק כימיקלים, זה סתם קשקוש. זה אוקסיטוצין שעושה זה, ואז אוהבים אחד את השני. יש גם כאלה שהצליחו להראות שכל תנועה שבן אדם עושה זה מאינטרס. יוצא שאני לא אוהב אף אחד, אני רק אינטרסנט. עכשיו, אנשים פשוטים, הסיפורים האלה לא מבלבלים אותם. אבל מישהו חכם, זה מבלבל אותו. אז הוא מתחיל להגיד, וואו, נכון, והוא מתחיל לראות איזה סרט וקורא איזה ספר, והוא אומר, תראה מה זה. באמת, כל הנושא של אהבה, זה קשקוש, או זה אינטרסים, או זה כימיקלים, או זה לא יודע מה, או זה אני יודע. כן, ובאמת, אז אומר, אבל על מי זה, את מי זה קונה? את הקוראים של הארץ. אתם מבינים? כאילו מי שקורא את ישראל היום, בסדר, זורק את העיתון, הולך הבית, עושה עם שוגעים האלה, העיתונאים, אבל יש מישהו, וואו, זה, ועושים על זה סימפוזיון, ועושים על זה, זה ערב אקדמי מפואר, שהראינו שהאהבה זה קשקוש, ואיזה תגלית, ומי שעושה על זה סרט צרפתי זר ומדכא, וכולם אומרים זה מדהים, והוא זוכה באוסקר. כן? אז זה הכוונה, נתפקרו, שאיבדו את הסדר הפשוט, מה נכון, מה שיק, זה אובדן האמונה, זה אובדן אמון, אובדן פשטות בדברים ישרים. אז מי שהוא טיפוס פשוט, אז הוא בסך הכל שומר, הוא יכול לעשות שטויות, אבל הוא לא בונה תיאוריות שכליות על תסבוכות, לא יודע מה. בסדר? אז זה, תכף, אז מדי פעם הוא התעורר ואמר, מה קרה לי? תראה מה זה, פעם אהבתי את אשתי, היום אני קורא ספרים ואני חושב שאני לא אוהב אותה בכלל וזה. מדי פעם הוא תפס את עצמו, אמר, מה זה? מה אני קורא את השטויות האלה? מה זה? אני, וואלה, פעם אהבתי, הייתי בן אדם פשוט. כן? ואז הוא אומר, טוב, אבל בכל זאת היום יש, אנחנו יושבים כל החבר'ה וקוראים כוס קפה על זה, וחוזרים קוראים מהספר הזה, ועוד פעם פשוט מסתבך לו השכל, הוא מאבד את הפשוט. יום אחד, עכשיו אני לא יודע מה זה קשור, אבל עכשיו גמרנו את הסצנה הזאת בסרט, עכשיו קופצים לסצנה אחרת. יום אחד הייתה בריחה ממדינה, כולם ברחו מהמדינה וכל בני המדינה, ועברו דרך איזה יער ואיבדו שם זכר ונקבה. כן, שני ילדים, משפחה אחת איבדה זכר, משפחה אחת איבדה נקבה, והם היו ילדים קטנים, בני 4-5, ולא היה להם מה לאכול, והם צעקו ובכו כי הם עבודים ביער ואין להם מה לאכול. ואז הם צועקים ובוכים, ולפתע בא קבצן עם סכים. ובתוך הסכים שלו יש לחם. התחילו הילדים האלה להסתובב איתו ולהיות כרוכים אחריו. הוא נתן להם לחם לאכול ואכלו. ואז הוא שאל אותם, איך הגעתם ליער? מה נאבדתם? אז הם אמרו לו, לא יודעים, כי הם היו ילדים קטנים. והם אמרו לו, תיקח אותנו איתך. הוא אמר להם, אני לא רוצה שתלכו איתי. ופתאום הם ראו שהוא עיוור. הקבצן הזה הוא עיוור, אז הם הופתעו מאוד. איך יכול להיות שהוא עיוור והוא מצליח ללכת? אז הוא אמר להם, תראו, אני לא אקח אתכם איתי, אני אתן לכם ברכה. הברכה שלי זה שאני מברך אתכם שתהיו כמוני. ושתהיו זקנים כמוני. כן. והשאיר להם עוד קצת לחם לאכול, והלך לו. והבנים הבינו שמלמעלה סידרו שיגיע לפה הקבצן העיוור כדי לתת להם אוכל. אחרי כמה זמן נגמר להם הלחם ושוב התחילו לצעוק. ושוב בא קבצן, וככה הגיעו שבעה קבצנים, כל אחד עם מאפיין אחר. אחד היה עיוור, אחד היה חירש, אחד היה כבד פה, אחד היה לו חטוטרת, אחד לא יכל ללכת, ולא זוכר, אחד בלי ידיים. שאלה טובה, מחלוקת.
יש כיווני
אוויר.
אפשר לסגור.
בסדר, בואו נסגור. בואו נסגור.
כן, זה.
צריך יאללה, בואו נחבא, אנחנו נסבול פה בשקט. אנחנו נסבול. סופה דיביה חצה שרת. נכון? ככה סבתא שלי הייתה אומרת. טוב, אז ככה שבעה קבצנים, וכל אחד גם כן היה לו איזה מאפיין מיוחד, וכל אחד הציל אותם ביער, ואז הוא ברך אותם שהם יהיו כמוהו. ועכשיו אנחנו מגיעים לקטע שאנחנו קוראים יחד. בסוף הם הצליחו לצאת מהיער, בסדר? והם היו, כשהם יצאו מהיער, אז הם כבר התרגלו לקבל נדבות של לחם, אבל כבר לא היה קבצנים. אז הם היו מסתובבים לכל מיני סעודות. סעודת ברית, סעודת חתונה, סעודת זה. כי פעם היה מנהג יפה מאוד, שהרב שלי היה צוחק על זה הרבה. פעם היה מנהג, כשאתה עושה סעודה גדולה, ברית או זה, אתה פותח שולחן לעניי העיר. אז כל מי שעני יודע שברגע שיש שמחה, הוא מקבל מזה משהו. הם היו מגיעים, היה את השולחן של העניים. אז הרב שלי היה צוחק היום, הבעלים של השמחה מרגישים שהם צריכים לשמח אותך ולפצות אותך על זה ששילמת את המנה וזה, ואז אתה בא, אתה יושב ואומר, פח, איזה אוכל מגיל, רק רבע אוף מגיל וזה. אז פעם התנועה הייתה שלכל כל שמחה יש לה שולחן של עניים. אז הם היו, הבן והבת היו מסתובבים בכל מיני שמחות, וככה מתקיימים, היו אוכלים. וגם הם היו הולכים ליריד, לירידים שונים, ולא זוכר אם סיפרתי לכם את הסיפור הזה, אבל אם כבר אנחנו מדברים על ירידים, אז פעם הייתי בצרפת, ונכנסתי לאיזה כספומט, והכספומטים בצרפת זה סגור כזה, היום זה כבר מתחיל בארץ, שכספומט יושב בתוך איזה בוטקה כזאת, שבכניסה לבנק, וישבו שם איזה שני קבצנים, ישבו לאכול. אז אמרו לנו, שב איתנו, וזה הייתי עם דיג' על זה, אמרו לנו, תנגן לנו בדיג', שב איתנו לאכול וזה. טוב, סט, ישבתי איתנו. שני קבצנים בריטים בצרפת.
קיבלת כסף?
מה? לא, הם ישבו לאכול באותו זמן. אבל מינון לאון, שאתם, מה אתם עושים? אמרו, אנחנו מסתובבים בין ירידים שונים, כל מיני פסטיבלים, והם קבצים נדבות, וככה, מסתובבים במסעית בין פסטיבלים. אמרתי להם, תגידו, אחי, אני רואה את המקבצי הנדבות האלה. לא מרוויחים בזה כלום. איך אתם צריכים לחיות מקיבוץ נדבות? אז הם אמרו לי, לא, לא. מה שאתה רואה זה את הקבצנים העצובים. אז באמת, לאף אחד אין חשק לתת כלום לקבצן עצוב. אבל אנחנו באים לאנשים, ממה זה חיוך? היי, אחי, מה העניינים? איזה יום? איך אתה נראה טוב? אולי יש לך משהו לתת לנו? פשוט, אנשים שחררים הרבה כסף. אמרו לי, חיים יפה ככה.
דווקא בצרפת,
תראה? בכל מיני.
הייתי שפה.
בכל מיני.
לא ידעתי שיש אנשים שמחים בצרפת, זה מה
שתקרה. הבנתי. הם היו בריטים, הם היו בריטים. לא, יש. פה ושם. יש, אז אספר לכם איך היו שמחים. אז קודם כל לעשות, תתחיל להיות שמח. אחר כך, כסף. זה המסקנה. כי מי שעצוב, אז מביאים לו עוד עצבות, אבל מי ששמח. נכון, אם אתה... אז הם היו מסתובבים בירידים, כמו החבר'ה שפגשתי שם. ואז הם התיישבו עם הקבצנים שם. כדרך שיושבים על הפריזבס, זה כנראה על הברזלים. יושבו על הברזלים עם הקבצנים. עד שכל הקבצנים הכירו את השני ילדים האלה, כולם ידעו, הילדים שמסתובבים הקבצנים, ואז התחיל להתפרסם שמועה, הגיעו אלינו הקבצנים, סליחה, הילדים שהיו ביער, שהחבר'ה הקבצנים שלנו החיו אותם ביער, ואז הם אמרו, אולי נשדך אותם, נעשה חתונה. כל הקבצנים ביחד אמרו, נעשה חתונה גדולה, וזה מצחן בעיני כולם, ועשו שידוך. אבל מה, איך נעשה להם חתונה? אין לנו כסף. אז הם אמרו, טוב, יש איזה יום שיש סעודה גדולה למלך, נלך לשם כל הקבצנים, נוריד כמויות וזה, ויהיה לנו אוכל לסעודה של החתונה. בשר, לחם, עניינים. כן? טוב, נדלג לפסקה הבאה, בסדר? ישבו החתן והכלה שמחים בחתונה שארגנו להם הקבצנים, והתחילו להיזכר החסדים שעשה עם השם יתברך ביותם ביער. תוך כדי שהם בחתונה, פתאום אמרו, וואו, תראה מה זה, איך הגענו לפה, כמה חסדים עשו איתנו, היינו עבודים ביער, קבצנים באו, הצילו אותנו, נתנו לנו לחם. והיו בוכים ומתגעגעים למאוד, וואי, הלוואי שיגיע לפה הבטלר הראשון העיוור שהביא לנו לחם ביער. ותכף ומיד, בתוך שהיו מתגעגעים מאוד אחרי הבטלר העיוור, ענה ואמר, הנני, הנה אני הגעתי. הנה, באתי אצלכם לחתונה, ואני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו זקנים כמוני. זאת אומרת, אוקיי, אני עושה לכם דרשה לחתונה, ובמסגרת הדרשה אני משאיר לכם צ'ק. הצ'ק אומר, אתם תהיו זקנים כמוני, כי כשהיינו ביער בתחילה, ברכתי אתכם בזה. ועכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה, שתחיו חיים ארוכים כמוני. ואתם סבורים שאני עיוור? אני לא עיוור כלל. רק שכל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כהרף עין. על כן הוא נדמה כעיוור, כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם, מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כהרף עין, ועל כן אין שייך אצלו הסתכלות וראייה בזה העולם כלל. זה שלב ראשון, סוד העיוורון, עכשיו אנחנו לומדים. אז הזקן הזה אומר להם, אני אברך אתכם שתהיו כמוני, ואל תחשבו שאני עיוור, אני נראה לכם עיוור, אני רואה יותר טוב מכולכם. אבל בעיניים שלכם אני נתפס כעיוור. למה? כי אני לא סופר את העולם הזה. כי הזמן של העולם הוא נראה לי כלום, הוא חולף כשנייה מבחינתי. אין זמן בכלל. הוא לא מסתכל על העולם ולא סופר אותו. ואז בשביל כולם הוא נראה עיוור. מה, הוא לא רואה מה קורה? הוא אומר, אבל אני רואה מצוין. חוץ מזה, אני זקן מאוד, ועדיין אני יניק לגמרי, אני צעיר לגמרי. ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. אז אני בירכתי אתכם שתהיו זקנים כמוני. ואני נראה לכם זקן, אני בכלל לא זקן. אני זקן מאוד ועדיין אני צעיר לגמרי עד כדי כך שעוד לא התחלתי לחיות. ואף על פי כן אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול. בסדר, אז כאן יש לנו כבר את תחילת סוד הזיכרון ותחילת סוד הזקנה האמיתית והצעירות האמיתית. עוד מעט נגיע לזה מה זה קשור לזיכרון. פה בינתיים הוא מדבר על עיוורון, לראות העיניים. אז זה, פה באופן כללי יש את הכלל ש... הרבה דברים ברוחני הם בדיוק הפוך ממה שהם נראים בגשמי. זאת אומרת, מה שנפס בעולם בצורה אחת, באמת בפנימיות זה בדיוק הפוך. למשל, מה שהעולם קוראים לראות, זה נקרא עיוורון ברוחני, ומה שנקרא ברוחני לראות, העולם קוראים לזה עיוורון. למשל. למשל, בן אדם שרואה את הטוב בעצמו ובמקום את החסרונות בעצמו, אז רוב העולם אומרים שהוא מדחיק, שהוא עיוור, שהוא לא רואה את האמת. נכון? אם הוא לא רואה את החסרונות בעצמו, הוא עיוור. נכון? וראייה אמיתית זה לראות את החסרונות בעצמי. אז הוא אומר להם, אצלי זה נקרא עיוורון. סוד הראייה האמיתית זה שאני רואה את הטוב שבעצמי. אבל באמת, כמעט כל דבר רציני ברוחניות, העולם חושבים הפוך. אז אבל כשאתה תבוא ותגיד דבר כזה, זה עיוורון? לא, זה נקרא להיות עיוור. כשאת רואה את הטוב, אז זה אומר שאת רואה באמת, אבל העולם יסתכלו עלייך ויחשבו שאין לך עיניים. יחשבו שאת עיוורת. אז באמת, אתם חושבים שאני עיוורת, אני רואה מצוין. אבל בשפה של העולם זה נקרא להיות עיוור. חושבים שהבן אדם הוא עיוור. בן אדם הוא שמח, אז חושבים שהוא לא מתמודד עם העולם. ככה אני, חינכו אותי באלבר קאמי. כן, שמישהו רציני, אז הוא מסתכל על העולם, רואה כמה הוא נורא, ואז הוא, יש לו סוף סוף ראייה אמיתית ומפוקחת על העולם. כן? יש לי קצת ציניות על הדבר הזה, כי זה הסתובב אצלי במערכת, לקח זמן לשחרר את זה. זה מי שרציני, הוא כאילו רואה, מה, תראה, כן, ומי שהוא כאילו אומר, לא, זה לא ככה, דווקא העולם הוא בתורת אורי, טוב, תראה, אנשים חלשים, הם צריכים כאילו סיפורים של אמונה, הם לא מסוגלים להתמודד עם האבסורד של החיים, אז הם ממציאים סיפורים שבעצם יש פה טוב, ויש פה תקווה, ויש פה אמון, ויש פה זה, חלשים כאלה, מי שחזק יכול לראות את האמת, האמת היא ששחור, זה ככה תפיסת העולם. אז הוא אומר, אני... יכול להיות, אם אתם לא רוצים, אתם לא רוצים. אתם רוצים, אני אברך אתכם לראות ראייה אמיתית. לא מה שהעולם קורא ראייה, שזה נקרא אצלי עיוורון, אלא אני אתן לכם ראייה אמיתית, שהעולם יקראו לכם עיוורים אבל. זה תבינו. שאם אתה מקבל על עצמך את הראייה הזאת, אז יקראו לך בעולם עיוור, תמים, טיפש, לא יודע מה. ולך תצא נגד אושיות התרבות. בסדר? שאתה כיבור, אני רואה טוב. משלון. אז והזקנה גם, וזה קשור גם כן לזיכרון ולצעירות, שמה שהעולם קוראים זקנה, אז זה לא זקנה אמיתית, זה זקנה מקולקלת. אני אברך אתכם זקנה אמיתית שהיא מחוברת עם להיות צעיר לגמרי, שעדיין לא התחיל לחיות. זה זקנה אמיתית. דוגמה, אתה בא להתחיל שנה חדשה, אז אתה צעיר, עדיין לא התחלת לחיות, כי אנחנו קוראים בתפילה היום הרת עולם. סליחה, היום נולד העולם, מלשון הריון. היום אתה נולד היום, אז אתה באמת חדש. אתה באמת נולדת היום. עכשיו אנחנו לא קונים את זה, כי יש לנו את תפיסת הזיכרון והזקנה המקולקלת שאומרת לי, מה זאת אומרת נולדתי היום? הרי יש לי 7,000 הוכחות שאני חי כבר די הרבה זמן. אבל אתה, לא, היום אתה נולד מחדש. אתה חדש, אתה עדיין לא התחלת לחיות. אבל אתה עדיין, אתה באמת זקן מאוד, כי אתה כן לוקח איתך מהעבר שלך את הדברים הטובים שמגדלים אותך. אתה, זה לא שאתה רק צעיר מאוד. אתה גם הכי צעיר וגם הכי זקן. ועוד לא התחלת לחיות. אבל בעולם הדבר הזה נקרא הכחשה, הדחקה, לא יודע מה, ולמשוך את כל הקלקולים ואת כל הכישלונות ואת כל אני לא יודע מה שהיה לנו בעבר, זה העולם קורא לזה זיכרון. שאתה זוכר, הנה, אתמול פישלתי, אז גם מחר בטח אני אפשל. אני הרי זוכר שאתמול פישלתי, או שאתמול קרה לי ככה וככה. אז הזקן הזה אומר להם, זה לא נקרא זקנה. זה נקרא זקנה בעולם. זקנה אמיתית היא חוויה של חדש לגמרי. עד רבה, איך סופרים שנים אצל הזקנים האמיתיים? כמה פעמים הוא התחיל לחיות מחדש? ככה נמדד מניין השנים אצל הזקנים האמיתיים. אז אתה יכול, ככה רבי נחמן אומר, אתה יכול להתחיל גם 100 פעמים ביום מההתחלה. ואז זה ימים אמיתיים שנספרים לך. זה שאתה ממשיך על אוטומט את מה שהתחלת לפני 3 שעות, או לפני שנה, או לפני 30 שנה, זה נקרא שאתה צעיר לגמרי. כי אתה עוד לא התחלת מחדש כלום, אז אתה בעצם עדיין ביום הראשון של החיים שלך, או בשנה הראשונה של החיים שלך, או שאתה תקוע בגיל 18. כי אתה לא התחלת מחדש. אז אתה אומר, מה, אני כבר מלא זמן. מלא זמן מה? מלא זמן של אותו דבר, זה נקרא אותו דבר. אחד. מלא פעמים של התחדשות, זה, או, סופרים לך ימים. זה יום רציני ברוחניות. כן? אז הוא אומר להם, אוקיי. אז הוא אומר להם, תראו, אני, תדעו לכם, אני לא סתם אומר, יש לי תעודה. תעודת הסמכה להיות הזקן ביותר והצעיר ביותר. אספר לכם את סיפור ההסמכה שלי. פעם אחת הלכו אנשים בספינות הרבה על הים. הוא בא רוח שערה ושיבר את הספינות, והאנשים ניצלו ובאו אל מגדל אחד. אז האנשים שטו בים בהרבה ספינות, והגיעה רוח שערה, שברה את הספינות. והאנשים הצליחו להינצל והגיעו לאיזה מגדל, עלו למגדל ומצאו במגדל מאכלים, משקעות, מלבושים, כל מה שצריכים. והיה שם כל טוב וגימים שבעולם. אז ישבו החבר'ה על האי הזה שהם מצאו, על המגדל, וטוב, ספינות אין, מה נעשה, נשב, נאכל אוכל טוב. אמרו, כל אחד יספר מעשה ישן, מה שהוא זוכר מזיכרון ראשון. בוא יעשה תחרות, תחרות הזוכר הגדול. מי יספר את הזיכרון הראשון? היינו, מה שהוא זוכר, מעט שהתחיל אצלו הזיכרון. היו שם זקנים ונערים, אז נתנו לזקן הגדול שביניהם שיספר בתחילה. אמר להם, אני זוכר כשחתכו את התפוח מהענף. ואף אחד לא הבין מה הוא אומר. אבל היו שם חכמים שאמרו, או, זה מעשה ישן מאוד. טוב, כל הכבוד, הרימו לחיים, אכלו זה, בייגלה, וכיבדו את השני שיספר. ענה השני, שלא היה זקן כמו הראשון, אמר, זה מעשה ישן? את המעשה הזה אני זוכר, אבל אני זוכר גם כשהיה הנר דולק. אמרו, זה מעשה ישן הרבה יותר מהראשון. והיה פלא אצלם שהשני, שהוא יותר צעיר, הוא זוכר זיכרון יותר ישן מהראשון. אמרו לשלישי, נו, מה איתך? אמר השלישי, שהיה יותר צעיר, בטכני, אמר להם, אני זוכר כשהתחיל בניין הפרי, כשהתחיל להתרקם הפרי. אמרו, וואו, זה באמת מעשה ישן מאוד. מהרביעי, מה אתה אומר? אמר להם, אני זוכר כשהוליכו את הגרעין לנטוע את הפרי. החמישי, מה אתה אומר? אמר להם, אני זוכר את החכמים שהם היו חושבים וממציאים את הגרעין לפני שהוא הלך לטוע את הפרי, לפני שהוא התחיל להתרקם, לפני שהנר היה דולק ולפני שחתרו את הפרי מהענף. הענה השישי, הוא אומר, הוא זוכר את הטעם של הפרי לפני שנכנס הטעם לפרי. ענה השביעי, אני זוכר את הריח של הפרי קודם שנכנס בפרי. השמיני אמר, אני זוכר את המראה של הפרי קודם שנמשך על הפרי. והוא אומר, הבטלר העיוור, שהוא היום היה נראה מאוד זקן, הוא אמר להם, אני אז הייתי ממש ילד, והייתי שם גם כן. אמרתי להם, אני זוכר את כל המעשיות האלו, ואני זוכר לאו כלום. אני זוכר מעשה עוד יותר ישן. לאו כלום. אמרו, וואה, זהו זה. זה המעשה הכי ישן, יותר מכולם, והיה חידוש גדול אצלם, שהילד הזה, הוא זוכר את הזיכרון הכי עתיק מכולם, איך זה יכול להיות? בתוך כדי כך, יש פה עוד, אבל באיזשהו שלב הגיע איזה נשר גדול, והוא נתן הסכמה, שהנשר הגדול הזה נתן הסכמה שהוא באמת האיש הזה הוא עם הכי הרבה זיכרון. לא נספר לכם את כל הסיפור, אתם מוזמנים לקרוא את זה בבית. העותקים הלבנים לפחות הם לחלוקה, למי שאין לו בבית סיפורי מעשיות, אתם מוזמנים לקחת. אז מי זוכר? מה הזיכרון הראשון שלכם? זה סיפור ארוך, אני מספר לך חלק ממנו רק, ובאמת הסיפור הספציפי. מה? איזה, הבן מלך שנפל מהמלוכה וזה? קודם כל, רגע שנייה. זהו, אז הבת שלי, כשאני מספר לה את הסיפורים האלה, זה אומר, אוי, לא עוד סיפור בתוך סיפור, בתוך סיפור, די, אני לא זוכרת כלום. כאילו יש לזה, ואז אומרים, וספר לך סיפור, והוא סיפר סיפור, שבתוך הסיפור, שבתוך ה... ספציפית הסיפור הזה לא נגמר, זאת אומרת המעשה של הבטלר השביעי הוא לא סיפר, כי הוא סיפר להם את זה בהמשכים, והקבצן השביעי הוא לא סיפר, אז כאילו לא נגמר הסיפור, אז אחר כך כיד הדמיון הטובה עליכם תשלימו את הסיפור, אבל כדאי לקרוא את כל השבעה קבצנים. אז, באופן נגיד שה שבעה קבצנים, כל אחד זה מ... אני לא יודע לחבר את זה לספירות בדיוק, אבל זה השבע מידות, זה כלל, כלל בניין העולם. שאיך נהיים שמחים? כי כל, כל מקום שבור בנפש, הוא מביא חתיכה של עצבות. וכשאתה עושה תיקון של חלק הנפש ומחזיר אותו למקום, אתה מחזיר חלק מהשמחה, שהנפש שלך בנויה כמו שצריך כל דבר על המקום, יש לך שמחה מלאה. השפע זורם בצורה מתוקנת ויש שמחה. כשהשפע תקוע או זורם למקומות עקומים, אז מקבלים עצבות. ימימה אומרת שהשמחה היא תוצאה של הדיוק, זאת אומרת זה מדד שאתה מקבל שאתה בכיוון. זה לא רק, זה לא רק בכלל, אגב, סתם לרצות להיות שמח, אבל זה לא רק שאתה סתם רוצה להיות שמח, אלא אתה רוצה להיות מחובר למקום ולהזרים את השפע למקום הנכון, והסימן בשבילך שאתה תדע שזה עובד כמו שצריך, זה שאתה שמח. אז אספר לכם איך היו שמחים. וכל קבצן מברך אותם באיזה נקודה אחת בנפש שתעשה אותם שמחים, שזה פה סוד הזיכרון, שהוא הזקנה והצעירות ביחד, והעיוורון שהוא קשור לזה.
אבל אם אני רואה בעולם
העוולות,
נגיד, אני רואה צדק, אז מה, אני לא... איך אני מסתכל על זה?
מה אתה שואל? הנה, זה בדיוק השאלה שעומדת בפני...
שאין מנוס מלי לפעמים להיות ביקורתי על העולם, לראות שיש חיסרון בה.
כן, נו. לפעמים. נגיד דקה ביום, אין מנוס. נכון? כמה דקות ביום?
זה גם מה שגורם לנו לעשות, אולי לתקן, לרצה לתקן.
כמה דקות ביום אין לנו מנוס? זה כדאי לעשות בדיקה רצינית, אמפירית, ניסוי. כמה דקות ביום אני מרגיש שאין לי מנוס מאשר לראות את החסרונות שבעולם? נגיד, אין מנוס דקה ביום? שבע? רבע שעה? הרבה שלג ממליץ? רבע שעה, תקדיש לדבר. כל השאר תהיה בשמחה. רבי נחמן מרשה לך אפילו שעה. אבל... כן, פלוס מעם. בסדר, אז הוא... אז... בסדר, אז... אבל כמו שאתה אומר, אז לא נתקדם, אז כל מיני... זאת אומרת, יש כל מיני צורות שהעולם מגדיר את העיוורון הזה כבעצם... כן, מגדיר את זה כעיוורון. עכשיו, עוד פעם, זה לא שאין בכלל ראיית חיסרון. אבל קודמת לה, קודם לו הזיכרון. למשל, בעצם מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא בין היתר? הדינים, יום ראש השנה הוא יום שמתעורר בו הדינים. דינים, כתוב על השופט, אין לו לדיין אל מה שעיניו רואות. שופט, הוא רואה מה שהוא רואה, יש, קרה, קרה, לא קרה. בסדר? עכשיו, אם ידונו אותנו לפי העיניים, לפי מה שרואים בחיצוניות, אכלנו אותה. אז אנחנו אומרים בקדוש ברוך הוא, אנחנו מנסים לעורר אצלו את נקודת הזיכרון האמיתי, שהיא מתעלה מעל העיניים. עכשיו, מי יכול להיות רואה אמיתי שנתפס כעיוור? אדם שהוא קודם רואה, לא מדחיקן. בסדר? זאת אומרת, אתה רואה, ואז אתה בוחר בחירה אמיתית לראות אחרת. יש בן אדם שהוא לא מעז לראות, זה משהו אחר. כן? למשל, הרב אשלג אומר שמי שיש לו קושיות, יש לו כלים להשגת האור של הבורא ואור האמונה. זאת אומרת, מי שמסתכל על העולם ואומר, וואו, תראה כמה עוולות, זה ההתחלה של הכלי להפוך את זה לאמונה ולקבל אור. מי שלא רואה, אין לו כלי. תבינים מה אני אומר? או קושיות על עצמך. אתה רוצה להסתכל על עצמך בעין טובה. עכשיו אתה רואה משהו לא טוב, אז יש לך קושיות. אתה אומר, מה, איך אני אסתכל על עצמי בעין טובה? אני רואה X, Y, Z. ועכשיו אני בוחר בחירה מודעת להאמין בעצמי בכל זאת. אז אני בוחר לעצום את העיניים מהמראות של העולם הזה. ולהאמין במה שאני זוכר. לא במה שאני רואה עכשיו. בשביל מה אני צריך זיכרון? אני צריך זיכרון כי מה שאני רואה עכשיו מול העיניים, זה לא נראה כמו מה שאני זוכר. אם זה מול העיניים, לא צריך זיכרון, יש לי עיניים. כן?
לעשות שימוש בזיכרון
ולהיות
בשמחה.
אולי זיכרון זה...
כן.
אולי
זיכרון
זה
הכלום
הזה
שצן
אחרון דיבר
עליו? כן, אז יש לנו כמה... כן? שמה? יש כל אחד יש לו את זה כמה יותר... כמה יותר נעלה אתה.
זה הכלום שהוא הכל בעצם.
כן.
זה
דעה שלא משנה,
הכלום הוא הכל?
כן, זה לא כלום ריק. זה לא כלום ריק. במזרח יש קצת מנגינה של כלום ריק. זה העין, זאת אומרת, לפני שהגילוי תפס צורה. זה דווקא אינסוף. אבל זה לפני שהגילוי תפס צורה. זה כאילו נתפס אצלנו ככלום. זה לא כלום.
זה הזיכרון?
מה?
החיבור הזה לאינסוף, זה הזיכרון בעצם שמרזיר לנו את הראייה הנכונה שכן, יש בי טוב, אני כן טוב.
למשל.
את החיבור הזה ל...
כן, אז צריכים להסביר כמה דברים, מה זה הזיכרון הזה. אבל אז, למשל, אתה יכול להגיד, טוב, תזכיר לי את הזיכרון הראשון, אני זוכר פעם ראשונה שצעקו עליי. בסדר? מה אתה זוכר מהילדות? אז לכאורה, גם זיכרון.
כן, אבל זה לא זיכרון, אני צריך, יש זיכרון עוד לפני.
כן, אז לפני זה, אבא שלי ואמא שלי רבו לפני שהולידו אותי. גם אני זוכר. ולפני זה, אני זוכר שסבא שלי... הוא היה רב בדיוק כמו אבא ואמא שלי. גם זיכרון. אז אנחנו מחפשים זיכרון אחר.
זה כוח דמיון יותר משהו. הוא מדמיין.
זה לכאורה. זה קשור לאותו דבר. אתה אומר, זה דמיונות. זה נכון שצריך את המדמה, וזה, לא יודע אם נספיק להגיע לזה היום, אבל באמת הזיכרון קשור לכוח המדמה, אבל זה לא דמיונות במובן שאנשים... קוראים דמיונות. מה זאת אומרת קוראים דמיונות? אני חוזר עוד פעם לטענה שמסתובבת בעולם, שאומרת, האמת של העולם היא שהוא נטול משמעות ומיואש וזה, כן? אבל מי שרוצה לשמוח, הוא צריך לדמיין כאילו שזה לא ככה. אז הוא מבסוט, אבל הוא לא באמת. אז זה לא זה. כוח הדמיון הוא נצרך כדי להעלות את הזיכרון האמיתי. לא שאני מדמיין חרטה. בסדר? אני מדמיין דבר אמיתי, אבל אני נצרך לכוח הדמיון כדי לדמיין אותו, מכיוון שהעיניים שלי מראות לי משהו אחר עכשיו.
כמו למשל לראות את הטוב באדם?
כן.
זה זאת אומרת, גם שאתה רואה סיטואציה שהיא מאוד לא נעימה.
כן, זה דוגמה. הרי אני רואה בעיניים שלי את זה. בואו ניקח את הדוגמה הזאת ש... אדם שקרוב לך עושה משהו שנראה לך או שהוא לא נראה לך, הוא באמת לא טוב. מה קורה לנו באותו זמן? מאבדים את הזיכרון. איזה זיכרון? שאני אוהב אותו, שהוא אוהב אותי, שאכפת לו, הכל נשכח. באותו רגע מה ששולט זה, הנה אתה רואה, טה 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 טה. עכשיו אתה צריך איכשהו לעורר את הזיכרון. אפשר להשתמש בכוח המדמה כדי לעורר את הזיכרון של הקשר הטוב שיש, הכל נשכח. אבל העיניים באותו רגע אומרות לך, מה עוזרים לי הזיכרונות? תראה, הרי אתה רואה, ויש הוכחות, והנה, ואתה רואה, בסדר? אז בעצם זה אותו דבר גם בכלליות של העולם. כשהדין מתעורר, הוא מסתכל על מה שרואים עכשיו. סוד הזיכרון, הוא בעצם מסתכל על הפנימיות. הפנימיות שהיא קדמה לכל ההסתבכויות. אז הוא אומר, אני זוכר... כשחתכו את התפוח מהענף. זאת אומרת, לפני הסתבכויות. הוא אומר, לא, אני זוכר בכלל, כשהנר היה דולק, לפני שהבן אדם יצא לעולם, כתוב במדרש שהאדם במאי אמו, נר דולק, והיה רואה בו מסופו של העולם ועד סופו. היה לו גילויים אינסופיים, הוא היה... ולאט לאט הוא עולה למעלה, עד למעלה, נקודה, הוא אומר, כשעלית במחשבה. זאת אומרת, מה אנחנו בדרך כלל עומדים? אנחנו עומדים... מול מה שאנחנו רואים פה, שזה מה שנעשה מהעולם עם כל ההשתלשלויות, מה שקרה, מה שהסתבך, ההחלטות הטובות, ההחלטות העקומות, יש לי, הנה זה, מה שיש. אומר, אם אתה רוצה להביא שנה חדשה, אתה חייב לעלות לסוד הזיכרון, שזה בתור התחלה, נגיד, מה שעלה במחשבה כשחשבו על כל הסיפור. לצורך העניין, בעל ואישה הולכים לריב, אז מה הם צריכים לעלות בזיכרונם קודם כל? את יום החופה. ששם הם העלו במוחם את כל העתיד שלהם. עכשיו תגיד, מה יותר אמיתי? אז רוב העולם תופס שהיותר אמיתי, זה תכלס, נו, מה נהיה? טוב, היה יום של אורות, אז בתפיסה הזאת זה לא ככה. הדבר הכי אמיתי שיש זה החזון הראשוני הזה. ההסתבכויות, זה הסתבכויות, צריך לשכוח אותם כדי לשאוב בחזרה אור מההתחלה, מהרגע של החזון הגדול. הרגע של החזון הגדול הזה הוא גם קיים כלפי כל אדם באופן ספציפי. כשחשבו עליך, חשבו עליך משהו גדול, אור גדול. הסתבכת בדרך, בסדר. אבל חשבו עליך אור גדול. אתה רוצה להתחדש, אתה צריך להתחבר לנקודה הזאת, לזיכרון הפנימי של, אומרים בקבלת שבת, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה שחשבו עליך בהתחלה, שהוא באמת גם יהיה בסוף המעשה. מה זה סוף מעשה במחשבה תחילה? יש לנו, אומר הרב אשלג, שלוש נקודות. אז מצב א', מצב ב', מצב ג'. מצב א' זה כשחלמו עליך, החזון הראשוני. מצב ב' זה הבלגן שבאמצע. ומצב הג' זה שאתה מגיע סוף סוף בפועל לחזון המקורי.
זיכרון למעשה בראשית.
כן, זה אותו רעיון. אז עכשיו, אתה תגיע בסוף לחזון. יש בלגן בדרך. אז אתה צריך להיזכר בחזון כדי שהוא ייתן לך כוח לזכור שבסוף נגיע לשם. בסדר? אז זה מובטח שתגיע. למה? כי זה עלה בחזון. סוף מעשה במחשבה תחילה. הבעיה זה שהחזון הראשוני בתכלס בעולם הוא מופיע בסוף. נכון? אני חולם על שולחן. בהתחלה אני רואה שולחן יפה, אנשים יושבים אוכלים עליו, מבסוטים. עכשיו אני הולך לנגר, אני מזמין עץ, הוא שולח לי עץ דפוק, אני מחזיר לו את זה, אני אומר זה, שם עם המסמרים, נשבר לי באמצע. טוב, אז אתה יושב באמצע עם העצים שבורים, עם הקבלה ועם זה מהטלפון של הנגר שעשה לך קטע, ועם התביעה מהבית משפט שאתה תובע אותו, איך הוא דפק לך את הכסף ואת זה, יושב שם באמצע. נו, איך ת... אוקיי, שנייה, בוא נחזור לסוד הזיכרון. הזיכרון היה השולחן, אנשים יושבים, אוכלים, מבסוטים, שמחים, יש חברים, מלא אהבה. אוקיי, נגיע לשם בסוף. אבל שם באמצע עם כל הבלגן, מאיפה אני מתחיל?
בעצם זה אולי להזכיר עצמנו כל הזמן, הרצון הפנימי, השורשי, המקורי, שלנו, אם זה לאותו יום, לאותו אירוע, באופן כללי לחיים.
זה יפה. צורה אחת זה להגיד הרצון. כן? נכון? צורה אחת זה הרצון.
לחדד את הרצון, להזכיר את הרצון.
כן, זה יפה מאוד. מה רצית? לאן אתה הולך? וגם להזכיר שזה אמיתי. זאת אומרת, יש... המקום הזה הוא כבר קיים. זה גם כן, ברוחני, עולם המחשבה הוא עולם מציאותי. אז כשחלמו עלינו שנהיה משהו, זה קיים. זה לא חרטה ביחס לאמיתי. אנשים היום חושבים, טוב, חשבתי, יופי, אבל באמת, מה יש? לא. אני נזכר, זה שחלמו עליי משהו גדול, זה כבר קיים. אז אני צריך להתחבר לנקודה, זה כבר קיים, אני כבר כזה. יש פה את ה... זה שאני באמצע, זה לא באמת קיים. זה קיום זמני, זה חולף. מה שבאמת קיים, זה מי שחלמו עליי, וזה מה שאני אהיה בסוף, זה באמת קיים, זה הזיכרון האמיתי. עכשיו, אנשים שחיים מאוד את השלב של האמצע, הם יקראו לזה עיוורון, כי אתה לא רואה את הבלגן של האמצע, אתה אומר זה. אבל מי שרואה את המציאות הפנימית, הוא אומר, אתם עיוורים, אתם לא רואים כבר, את ההתחלה, ושזה גם יהיה בסוף, אתם נתפסים לבלגן הזה, ואתם איזה, לא רואים טוב. אתם מקדו את המבט למקום אחר. כדי לעשות את זה, אתה צריך ברמה מסוימת, ביחס למצב הזה, אתה חייב לעצום עיניים. אבל אמרנו ש... עוד פעם, אתה צריך להתמודד עם כוחות מאוד גדולים היום, בתוך הנפש ומבחוץ, שקוראים לזה הכחשה והדחקה. כל מיני... חולמים... שלום, אני ואתה נשנה את העולם. יפה, היו חלומות יפים לחלוצים. עכשיו יש את ה... אז זה ראש השנה, בתור התחלה, הזיכרון הזה. עכשיו...
אתמול אני יודע, שעה אגיד מילה. לא סתם לזה, כי אני קפצתי. אתמול הייתי בבר מצווה, בסוף העולם, בהתנחלות בסוף העולם, של קרובי משפחה. יש שם הרבה בלגן משפחתי, באמת המון בלגן. ממש כואב הלב, לא משנה, המון בלגן. אבא בא לברך את הנכד שלו. ובירך אותו, ולפני שהוא בירך, הוא אמר, ברכת הכהנים הוא בירך אותו. ולפני שהוא בירך, הוא אמר, משפט שבעיניי, עכשיו שאתה אומר, זה התחבר לי, זה היה מאוד יפה. הוא אמר לו, אני עומד פה יחד עם דורות של צדיקים, של סבים, שהולכים אחורה, שהיו אנשים טובים ותמימים, אני עומד יחד איתם ומברך אותך, עם הדורות, אותם דורות קודמים, ומאחל לך את כל הטוב שבעולם. וזה היה מאוד מרגש. ופתאום שאתה אומר, להיזכר בזיכרון, ולדמיין קצת, וזה באמת, אפילו פיזית, באמת הם עומדים שם, אתה יודע, שבאמת זה הזרע שלהם, הרי שהגיע עד לפה. שהגיע עד לפה ומברך את הנכד הזה. זה מאוד יפה. זה מרגש. בדיעבד אני חושב. שאתה שם אתה לא קונט, אבל הוא אמר את זה ממש. אני עומד פה עם כל הדורות אחורה ומברך אותו. דלת חמוד כזה.
אז
הזיכרון הזה זה בעצם להזכיר לעצמנו כמה במקור, בשורש, אנחנו מושלמים. אנחנו פרפקט כבר, כאילו.
כן, כן, אני בגלל סבא שלי, אני לא אוהב את המילה פרפקט.
מתעלמים אולי, שלמים.
כן, משהו כזה, כן.
מושדרי פלניטיודה.
כן.
פלניטיודה,
אמרו הרבה. כן, מלאות.
ואז בזה שאני יודעת שאני ככה כבר, וכל מה שאני רואה בעצם זה כמו שאתה אומר, זה אשליה, זה בגלל שאני רואה דרך...
דרך האמצע.
דרך האמצע. התכוונתי לומר דרך כמו העיוור הזה, ש... בגלל שאני לא עיוורת, אז אני רואה... את האשלייתי ולא את האמיתי, אז בעצם, לכן אני רואה את כל הפגמים, אבל בעצם כשאני זוכרת את הזיכרון הזה של שורש הבריאה, ושורש הבריאה גם שלי, אז אין כל הבלגן הזה. אז אני רואה את עצמי בפליניטוד.
כן.
הבנתם מה שאני
אומרת? כן. בפליניטי,
וזהו, וזה מספיק, כדי לתת לי את כל הכוחות לחזור לשם. כי האמונה הזאת היא האמונה הכי... מעוררת רצון, אני חושבת, הוא הכי נותן שמחה ושפע ואיזון וכל הדברים הטובים, כל הדברים הטובים שאנחנו רוצים שיכולים לעזור לנו להגיע לחזור לזה.
זאת אומרת, זה זיכרון סלקטיבי. עכשיו, זה לא נתפס כמחמאה, זיכרון סלקטיבי, אבל פה זה כן.
כן, זה לא
נתפס. זה כן, זה זיכרון סלקטיבי. מה?
מתוקן.
זהו, מתוקן. כן, אבל יש פה בחירה אקטיבית, מה לזכור, מה לא לזכור, וזה לא חיסרון. זה צעד שהוא קובע מציאות. כי הבחירה שלי מה לזכור, היא עושה משהו. היא פועלת עליי משהו, היא פועלת על העולם, וזה, אני מצווה לעשות את זה. זה לא תקלה. טוב, יש לו זיכרון סלקטיבי זה. באמת, באמת, מי ש... זה. עכשיו, עוד פעם, זה צריך להיות הדדי. כי כשאתה מגיע באמת לנקודה של זיכרון סלקטיבי, אתה מפעיל אותו על עצמך ועל אחרים. עכשיו, אם לאחרים אתה פותח פנקס, אתה זוכר להם כל מה שהם עשו כל השנה ולעצמך, אתה זוכר, אז יש פה... טוב. אתה מבין, אז אתה לא...
סימן שאנחנו עושים את זה לעצמנו טוב. אם אנחנו עושים לשני ככה, סימן שאנחנו לא.
קורה אוטומטית, ברגע שאתה מתחיל לעשות את זה לעצמך, אתה מתחיל...
אם זה באמת, אז כן.
כן, אם זה באמת, זה כן. אם האירועים שלא עושים את זה...
ועכשיו, עכשיו, הנקודה היא שגם הוא עובד ככה.
זה כל היופי.
הוא עובד ככה. הוא עובד ככה גם בתנאי שאנחנו עובדים ככה. אז הוא גם כן יש לו זיכרון סלקטיבי. וזה מה שאנחנו מנסים לעורר אצלו. לעורר את הזיכרון של החלקים הטובים. תזכור את אברהם יצחק ואת יעקב, את הברית. תזכור את נוח, תזכור את כל מה שהיה טוב, תזכור מאיפה התחלנו, תזכור... גם אצלו, כאילו, הוא רצה לברוא את העולם. נכון? אתה רצית. עכשיו הסתבך. עכשיו, אם אתה תסתכל על המצב של העולם עכשיו, אז אנחנו לא ממשיכים פה עוד דקה. אז אנחנו אומרים לו, בוא תזכור מאיפה התחלת. זה עושה לו חשק מחדש לברוא את העולם, לברוא אותך. כן, אני מדבר בצורה קצת גסה, אבל זה הכיוון. עכשיו אני, אז כן.
הפרשות האחרונות בדברים, אז שהם עומדים להיכנס לארץ וכל זה, אז הוא אומר שזה, למרות כל מה שעשיתם, אני בעצם זוכר את ההבטחה לאבותיכם, זאת אומרת, תמיד הוא הולך לשם.
כן. עכשיו, המקום הזה זה מקום שאפשר לטפס אליו, זאת אומרת, זה עבודה פנימית להיכנס למקום הזה. זה לא כזה מיסטי כמו שזה נשמע. פשוט אתה מצליח להתחבר לנקודה הזאת, אתה משחרר את החיבור שלך לכל הבלגן שהיה ושיהיה ושנדמה לך שעוד צפוי וכל זה, ומתחבר לנקודה הפנימית המהותית של מי אתה באמת. עכשיו, יש שם מדרגות בזה, כי זה תהליך, ואז בתהליך מסוים אתה מצליח להיזכר שאתה חמוד, שאתה בסדר, שיש לך כוונות טובות. אחר כך אתה נזכר, וואלה, אני דווקא בן אדם טוב, אני זה... ולאט לאט ככל שאתה זוכר, אתה יכול לזכור אור יותר גדול. ככל שאתה מצליח להיכנס לזיכרון יותר פנימי, אתה יותר מגלה משהו יותר גדול בעצמך. אז כמה שמצליח, ככה זה המדרגה. מה אתה באמת יכול לזכור? עכשיו, דברים שלכאורה אף פעם לא זכרנו אותם. זאת אומרת, בזיכרון הפשוט שלנו אף פעם לא זכרנו שאנחנו כזה, כאלה דברים. זה הסוד של המסירה בין הדורות, אנחנו מוסרים את הזיכרון הזה שכאילו, בוא נגיד, בדרך הטבע, הילד לא היה זוכר אותו. אז אתה אומר, בוא אני אספר לך, יא בני, תשב מסביב למדורת השבט, אספר לך את הזיכרון שאני מוסר לך מדור לדור, אז בין היתר זה מי אתה באמת שאתה עוד לא יודע שאתה כזה בכלל ושאתה מעולם לא זכרת את זה. אני מוסר לך את הזיכרון, כי בדרך כלל יש לבן אדם, יש לו את הזיכרון של עצמו. אז אם הוא יניק כמו הבחור הזה, הקבצן בסיפור, אז יופי. אבל אם לא, הוא צריך זיכרון נמסר. צריך קפסולות זיכרון. אז זה התפקיד של ההורים ושל הדורות למסור את הזיכרון האמיתי. מספרים לו מי אתה באמת.
אולי זה קשור
להקשר
הפנימי, שאנחנו לא יודעים להקשיב
לעצמנו
באמת?
כן, אז זה, אוקיי, את לוקחת אותנו לשלב הבא, אז מאיפה אני אשיג את הזיכרון הזה? אז יש כל מיני צורות, חלק ממסר אליי.
כן, אני חושבה השני כדי להיות מחובר לעצמי, יש איזה חולשה.
כן.
ואם אני, אם מה שמחנכים אותי הוא לא טוב, אם אני לא גדלתי בזרם הטוב, במשפחה טובה, אז אני
נכון.
תקווה להחזור לעצמי?
לא, את אומרת נכון, שיש כל מיני צורות שצריך לגבות בעיות במסירת הזיכרון, ואולי גם לכתחילה צריך שהזיכרון הזה יהיה שלי, אני צריך לקנות אותו. וזה נעשה על ידי באמת הקשבה פנימה, שבאמת המסר, הזיכרון הזה הוא נמצא בפנים. הזיכרון זה קשב פנימה למה שבעצם תמיד ידעתי, ככל שאני מקשיב יותר עמוק, אני יכול לשמוע מסרים יותר פנימיים, על מי אני באמת.
ולכן אני, כשאני מאמינה, אני מאמינה אחרת. זה...
כן, כן, בטח, כי אז אני, זה שלי.
אני מאמינה כי בעצם
זה... פגשתי את זה בפנים.
אז מה הסיבה שזה נקרא זיכרון ולא תזכורת? כאילו, תזכורת זה כמו להיזכר בזה מחדש בכל פעם. וזיכרון זה משהו שהוא קיים כל הזמן. עכשיו, מה שנראה מהדברים שלך, שאנחנו צריכים כל הזמן להזכיר לעצמנו את
נכון, הדבר, נכון.
אנחנו לא זוכרים אותו.
יותר מזה, את הזיכרון של אתמול אתה צריך לשכוח, ולזכור זיכרון יותר קדום. אתה כל פעם צריך למחוק את הזיכרון של אתמול ולקבל זיכרון יותר קדום. אז אתה שואל, רגע, זה לא המילה הרגילה של זיכרון. אז צורה אחת להגיד, זה שהם יפתרו את הבעיות שלהם. זה המשמעות האמיתית של המילה זיכרון. זה צורה אחת להגיד. צורה שנייה זה, אנחנו בעצם צריכים, מה עושים חכמי התורה שבעל פה כל דור? הם בונים לקסיקונים חדשים בשביל להגיד את אותו דבר שכל פעם אנחנו מאבדים אותו. אז אתה תקרא לזה תזכורת עכשיו. דור הבא, תזכורת, זה יהיה משהו אחר. למשל, בגמרה, המילה תירוץ. זה דבר נפלא, זה פתרון טוב לעניין. אבל אם ראשית הציונות שלא ככה אהבו את הגמרא, אז המילה תירוץ נהייתה כינוי לתשובה גרועה כדי לפתור אותך בכלום. כן? אבל אז אתה אומר, אתה קורא תירוץ, אתה אומר, מה, למה הוא אומר אני נותן תירוצים? אז זה דבר טוב, זה היה המשמעות המקורית של המילה לדבר הזה. אז גם כן, המילה, ולכן יש יתרון, הוא מדבר על זה כמה פעמים, שיש יתרון לעבור דרך לשון תרגום. כי כשאתה פוגש את השפה העברית בעצמה, אתה בעצם פוגש אותה דרך כל מיני פרשנויות שאתה לא שם לב, כשאתה צריך לתרגם את זה לשפה זרה, פתאום אתה אומר, אז זה מה שמתכוונים במילה זיכרון, אתה מבין בחזרה את המילה זיכרון יותר טוב. אז מכיוון שאנחנו כולנו מדברים עברית, אנחנו צריכים לתרגם את זה באיזה שיעור של שעתיים, שבסוף אני אומר, זה זיכרון, עכשיו המילה הזאת היא, היא משהו בשבילי, היא משהו אחר, יש לו כוח. לפני זה, זיכרון, טוב. כן? זה הבעיה הרבה פעמים עם הטקסטים, שאתה קורא מילים, אבל המשמעות שלהם בשבילך היא רחוקה מאוד מהמשמעות המכוונת פה.
תלוי ביום שלך.
שמה?
תלוי באיזה יום אתה נמצא גם.
נכון. נכון. היום המילה הזאת אומרת לי ככה, עושה לי חשק, מחר.
אבל פה זיכרון, המילה שאנחנו חיים בזה, זו מילה עם המון משקל.
שמה?
המילה זיכרון.
כן.
מה זה באנגלית
בצורה בלועזית? זה הג'וב שלך, אני לא... זה עוסק... אז למשל, אחת התורות של רבי נחמן אומרת שעיקר האדם שהוא צריך לקום בבוקר זה לשמור את הזיכרון שלו. ובמה הוא צריך לזכור? באלמה דעתה. בעולם הבא. עכשיו עוד מילה שאנחנו צריכים עכשיו לפרק.
אלמה
דעתה? עולם שבא. זאת אומרת, במה הוא צריך לזכור? את העתיד בכלל. זה עיקר שמירת הזיכרון. שזה ההתחלה והסוף, כן, אבל בעיקר הוא אומר, על מה דעת העולם שבא. אם כבר אתה הולך לשם, זה בזכור את העולם שבא. זאת אומרת, זה לאן אתה עומד להגיע, לאן אתה הולך, מה העתיד שמחכה לך, זה עיקר הזיכרון. אז... אלמה דעתי. עתי בארמית זה שבא. אלמה, עולם, דעתי שבא.
בעולם הזה איך קוראים בקרולית?
אלמה הדן. עולם הזה.
זה נע בין הזיכרון של המקור וזיכרון של
ה... כן, אם נגיד את זה ככה, יש לכאורה את הזיכרון, את הרצון לחזור לרחם. אבל בעצם פה אנחנו לא רוצים לחזור לרחם, אלא להגיע לסוף שהיה גנוז ברחם. הוא בהתחלה, לא בפני עצמו, הוא היה בהתחלה בתור טעימה ממה שעתיד לבוא. עכשיו, מה שקורה לרבים מאיתנו שאנחנו מתבלבלים ולא מבינים שזאת הייתה טעימה, אז אנחנו מפכים את זה לנוסטלגיה. איך היה טוב שם אז? אז זה עוד לא היה, זה היה רק...
פרומו.
פרומו, בדיוק. זה היה פרומו, ואני לא קלטתי שזה פרומו. אז חשבתי שאני שם, נהייתי מתוסכל כשזה הלך, ואני מפסיק לעשות את העבודה כדי להגיע לסוף, ששם סוף סוף יפרעו את הצ'ק שקיבלתי בפרומו. אבל באמת הרבה מהבלבול בא מזה שאני חווה את הפרומו, אני לא מבין שהוא פרומו, ואז אני כל הזמן רוצה לחזור לשם. זה הנר דולק מסופו ועד סופו, זאת אומרת באמת יש יסודות בלימוד היהודי שברחם היה משהו נפלא, אבל זה לא שתכלית הקיום היהודי היא לחזור בחזרה לרחם, אלא תכלית הקיום היהודי היא לממש את מה שהובטח ברחם בסוף. זה המימוש. אפשר להגיד ככה.
רחם מלשון רחמים?
זה קשור.
כן, כי כשאני מגיע למימוש, אז אני, יש לי את השמחה הנוספת שהגעתי לזה בזכות התהליך, או בזכות ה...
אז...
נכון?
סליחה? מה אמרת?
אמרתי בעצם, בזכות זה שעברתי את התהליך בין הטעימה של הרחם או הטול, הרחם ה... לא יודעת מה, גלובלי. למטרה, אוקיי? אז יש את השמחה החדשה שאני כן הגעתי לזה, של הסיפור, כזה של, של החוויות של התהליך.
כן, עשיתי את המסע.
לא, עצם זה שאתה עולה על הרכבת הנכונה, אתה כבר חווה שמחה.
אז זה קשור שהזיכרון הוא כבר מביא את השמחה, עוד לפני שהגענו.
נכון.
כי כשאני, זה יפה, כן, אני כבר על הרכבת לשם, אז כבר אני שמח, כי אני כבר, הנה אני לשם, מה השכחה? אני מרגיש שאיבדתי ציר, אני לא רואה לאן הדברים הולכים, אומרת, מה מתרחש פה מאחורי הקלעים? זה גם כן הזיכרון. סוד הזיכרון זה מה מתרחש מאחורי הקלעים. העולם הבא זה גם העולם שגנוז בפנימיות של מה שקורה לי. קורה לי משהו, ויש בתוכו משהו טוב, אבל זה נסתר מעיניי. זה נקרא גם שכחה. ברגע שאני קולט את הבפנים של מה שעובר עליי, אז זה נקרא זיכרון, ואז אני מקבל שמחה.
אז כל אחד מאיתנו חי בכל יום גם את העולם הבא, בכל שנייה ושנייה.
כן, וככל שאני יותר מחובר לזיכרון על כל ממדיו שדיברנו רק על חלק, אז אני יותר מחובר לדבר הזה שנקרא העולם הבא. הוא אומר שיש עבודה לשמור את הזיכרון, ויום ראש השנה הוא יום שבו גם הזיכרון נוכח בעולמות באופן מאוד חזק, וגם התפקיד שלי לגבות את זה בעבודה, בעשייה, באיזושהי התכנסות, לתת מין כוח לזיכרון שהוא פותח לי את כל השנה.
בעניין של הזיכרון זה גם כל רגע ורגע, וגם מה שמדברים עליו של ביאת המשיח, 7,000 שנה, זה גם, נכון, זה הבריאה לעומת הגאולה, שזה...
כן, כל מה שדיברנו קודם, נכון? זה ההתחלה והסוף.
עולם הבא.
כן, ההתחלה והסוף.
הרחם בעולם הבא זה הבריאה והגאולה.
אז בימי אלול עוסקים בזה ביותר. הוא אומר ש... פעם שנחטא העגל, חטא המרגלים, נפגם הזיכרון דקדושה, ובאלול מתחילים לתקוע בשופר, כי זה זמן שמתחיל התיקון לזה, מתחיל הזיכרון בחזרה. וזה מה שתוקעים בשופר כל חודש אלול, כי שופר הוא בחינת זיכרון. ועיקר תיקון הזיכרון נמשך בראש השנה. זאת אומרת, זה זמן מיוחד למשוך עלינו את הזיכרון, ולכן השופר, בייחוד המצווה של השופר, היא באה בראש השנה, שהוא יום הזיכרון, כי הוא ראשון לעשרת ימי תשובה. מה לא הבנת?
כל הנושא של השופר. הוא בא להזכיר לך...
אם תקשיב טוב,
הזיכרון,
אם אוקיי. תקשיב טוב, לא, אז מה... הכל הזה יזכיר לך כל מיני דברים. אתה עושה ככה?
לא, צריך לחשוב על זה.
לא, לזה, צריך להקשיב טוב. מה זה? אתם עקבתם אחרי מה שאמרנו עכשיו? הנקודה היא, זה לא משחק כזה, הוא תוקע בשופר ובינתיים אני חושב על זה. זה גם טוב, אבל באופן עקרוני אנחנו... שמחה, את קשורה למוריה?
כן,
אבא צה, נעים מאוד. אז אם אני מקשיב טוב, אז אני אקבל תזכורות. שמה?
כי הוא פתח לבוא ולהמשיך את עצמך אחר כך, שלא הקשבת טוב, כאילו זה, אז לא...
כן, מזה לא יוצא.
כי הם מקשיבים טוב, אז...
כן.
הקשבתי טוב, שנה הבאה
נעשה כשיותר
טוב, בטח כזה ל...
כן. אז כתוב, אמרנו שהמצווה היא לתקוע, לשמוע כל שופר. זאת אומרת, חוץ מהשופר הזה, באותו זמן למעלה יש שופר גדול שעושה לנו זיכרונות. אז זה זמנים מיוחדים, נגיד, יש, ספרים בכמה סיפורי צדיקים, שאם אתה מכוונן בראש השנה, יש רגע שאתה פתאום ייפול עליך בכי, אתה לא יודע מאיפה. אז זה הזמן שמתעסקים בך. באותו זמן. כאילו פתאום עולות לך דמעות ואתה...
אז אם בוחן הרבה, אז אם תקחן הרבה. מגרד הבוזם.
כן. אבל בכל אופן, יש בעצם באוויר מסתובב תקיעת שופר גדולה שמזכירה לכולם. מזכירה לקדוש ברוך הוא, מזכירה לנו, מזכירה לסובבים אותנו, מזכירה לעולם. מזכירה זה. אז אתה צריך להתכוונן להקשיב לזה. להקשיב לזה... זה בייחוד הקשבה פנימה בסיוע כל השופר החיצוני.
איך הסליחות נכנסות בתוך הדבר הזה? גם שם יש שופר.
כן.
זה גם הכנה בחודש...
נכון. אז קודם כל הוא אומר שמתחיל ההערה הזאת של הזיכרון כבר לפני ראש השנה. מה זה קשור לסליחות? שאדם לא יכול לשמוע את כל ההתחדשות ואת הזיכרון הזה כשהוא לא סולח לעצמו. אתה כועס על עצמך, אין לך אוזניים לשמוע את הזיכרון הזה.
סליחה זה לסלוח לעצמי, זה לא בקשה סליחה.
זה קשור.
כל מה שאתה אומר לו, אתה אומר גם לעצמך, זה מה שאומר גם לפני.
כאן זה לסלוח, זה כאילו, זה נקרא...
כן, כן. אני חושב, עדיף קודם כל, לפני שנבין את הפנייה החוצה, קודם כל נבין את זה פנימה, שזה לסלוח לעצמי. קודם כל אני חייב, כאילו שלב ראשון, זה השנה עומדת להיגמר, אתה חייב להביא מלא מלא סליחה ורחמנות על כל מה שהיה. ואז אתה פנוי להתחדש. וכשאתה סוחב את כל ה-איי-איי-איי, מה היה, עשינו, מה עשינו, אין מקום. אין מקום באוזניים, המערכת עסוקה בזיכרון המקולקל, שזה האשמה, כעס עצמי, רגשות, יצורי מצפון, כל הבלגן הזה זה הזיכרון המקולקל. אז אין מקום לזיכרון האמיתי.
אתה לא יכול לשים את זה, אם כאילו שופכים את זה החוצה בזמן הסליחות, כאילו אני שופך את זה עכשיו החוצה על מנת להתנקות וכמו...
אמנם, הוא נותן מדד, רבי נחמן נותן מדד. שאם אתה שופך את זה החוצה בצורה המתוקנת, אז התוצאה של זה, זה שתהיה בסוף הסליחות, אתה תרגיש שמחה גדולה. אם אתה מרגיש כבד, אז לא שפכת בצורה מתוקנת, אלא שפכת מהקלקול, זה סתם לטחון. זה כאילו... כן, זה לא שייך לסליחה. זאת אומרת, כן, כן. יש איזה חבר, שיבי פרומן, הבן של הרב מנחם פרומן, הוא אמר... היה צריך, במקום לעשות ככה, היה צריך לעשות ככה. כי ככה אנחנו תוקעים את זה יותר פנימה. תכנס, תוציא את זה, את הבלגן. אז בוא נגיד ככה, זה כאילו, מותר לך להעלות איזה תיק מהשנה, אם אתה יודע שיש לך את הרחמנות לשחרר אותו. אתה קודם כל בא ואומר, אני, יש לי ים של רחמנות וסליחה. עכשיו אני מתחיל להעלות את זה, זה נמס בסליחה. מעלה את זה, נמס בסליחה. מעלה את זה, נמס בסליחה. השנה משתחררת, אני פנוי לזיכרון. אני פנוי לזיכרון אמיתי, אני פנוי להתחדש, אני פנוי שיקרה פה משהו. אני פשוט, אוי, 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 מה זה? אז...
למה כזה מוקדם בבוקר?
ושומעים את הקול של השופר.
אבא, לבית. למה כזה מוקדם בבוקר? כי יש בזה, שזה כל כך מוקדם בבוקר, בקושי הזה, לייצר לך מראש כבר תסכולים ובעיות.
תשמע, זה קשור,
חודש פעם אחת לא הלכתי.
זה קשור לשאלה של...
יש לך בחצות
וחצי. בוא, זה קשור לשאלה של סמי. תראה, כשאנחנו מלכים את עצמנו באופן כללי, אז אין בעיה, התורה תיתן לנו מלא סיבות ותירוצים חדשים להלכות את עצמנו ולהיות מתוסכלים. זה אין בעיה. זאת אומרת, עיקר מה שאני צריך לעשות עליו תשובה, זה על, למשל, על מנגנון ההלקה העצמית. על זה אני צריך להגיד חטאתי. עכשיו אני בא לשם, לא הגעתי בזמן, אז אני כועס על עצמי,
נכון.
ואני קורא לזה סליחות.
זה נשאר ללופ.
נו, אז זה הלופ. את הלופ הזה הגיע הזמן שנשחרר אותו. זה...
אז לבוא בתשם חיוך.
קודם כל. אם אתה רוצה, אני יכול לתת לך בזה.
לא, פה בזה, מתפללים ב8:30, פה
זה אחד, שתיים, יש... עזוב, יש נקודה כאילו שבסוף הכל מתהפך. הכל מתפספס הפואנטה מרוב שאנחנו בחיצוניות.
מסובבים.
מסובבים בחיצוניות, לא זוכרים את המטרה. זה קשור גם לזיכרון. בוא תזכור מה הפואנטה. הפואנטה הייתה שאני אביא לעצמי מלא רחמנות. עכשיו אני, מתישהו אני שוכח את הפואנטה, ואני מתחיל לריב עם העניין. אז... נו. אז מה עשית? אז בוא תזכר, למה באת לפה? באת לפה בשביל להביא רחמים. אז... כן, זה מה שחסר לי, עכשיו להתחיל לריב עם עצמי שלא קמתי בזמן, זה שזה, כאילו, בסדר, אז הזיכרון הוא קשור לסליחה, בסדר? הרחמים והזיכרון הם דברים שקשורים אחד לשני. שהזיכרון לאן אני הולך, הפנים חוזרים קדימה כשאני משתחרר מהיסורים על מה שהיה, או מהכעס והתסכול על מה שהיה. הפנים חוזרים למי שאני באמת, כשאני מצליח להעביר רחמנות וסליחה על הפשלות. וזה, אבל זה הדדי. כי כשאני מגיע לזיכרון, אז יורד לי משם רחמים. כשאני נזכר מי אני באמת, אז אני יכול לסלוח בקלות לקלקולים, לשטויות שעשיתי, כי אני יודע שזה לא אני. השכחה זה שאני נתפס למה שעשיתי, ואני חושב שזה אני. אז ההפרדה, נכון? ימימה, ההפרדה בין מהות למיותר. כשאני זוכר שזה לא אני, אז בקלות אני יכול להעביר רחמים לזה. אז זה בא הדדי. הזיכרון מביא לרחמים, הרחמים מביאים לזיכרון. אז בשביל זה, נביא לכם כבר קצת, בשביל זה צריכים לנסוע לצדיקים על ראש השנה. כי זה עיקר עסק הצדיקים תמיד, שיזכירו אותנו תכליתנו הנצחי לעולם הבא.
עכשיו
תפתח בסטקר. וילמדו אותנו עצות ודרכים ישרים לזכות לזה. וביותר עוסקים הצדיקים בזה בראש השנה. מה הג'וב שלהם? מה הם יושבים ועושים? כל מה שדיברנו, זה מה שהם יושבים ועושים בראש השנה. מי זה? קודם כל, מי זה צדיקים? זה גם אנחנו. בסדר? זה בתור א' ב'. לא, מה את ניבלת? אמרנו צדיקים. מה קרה? אבל מה? יש מורה דרך, בסדר? לא ניבלים מזה שיש אנשים שהם יותר עוסקים בעבודה הזאת, והם יכולים לעזור לך, לתת לך יד, גם להיזכר, וגם לתת לך טיפים וטריקים, איך להיזכר, איך לא ליפול בפח של השכחה. אז הוא... וילמדו אותנו עצות ודרכים ישרים, לזכות לזה.
לצדיקים אתנו, כתוב.
יש, לא, כתוב לצדיקים.
זה נחמן.
מה אתם קופצים?
זה נחמן כתב.
נתן, רבי נתן. זה מי שכתב, הוא גם אמר את זה, אבל פה ספציפית אנחנו קוראים דברים של רבי נתן, שזה התלמיד שלו, אבל יש משהו של, יש לנו מורה דרך, יש לנו אנשים שעוסקים בזה. מתעתק שאתה צריך, לא יודע מה, להשקיע בבורסה, אתה ישר תלך למורה דרך לזה, נכון? כשאתה צריך זיכרון טוב, אז כדאי שתלך למתמחים בזיכרון טוב. למי שעוסק בזה כל היום, והוא נפל בזה 7,000 פעם וכם, וזה, הוא מכיר את הטריקים. נכון, אבל הוא אומר פה שביותר עוסקים בזה הצדיקים בראש השנה, כי זה יום, ראש השנה זה היום המיוחד לזה. לעורר את הזיכרון הזה, זה מה שהם עושים. עכשיו אתה... בוא נלך על זה פשוט, אנחנו איבדנו מזה הרבה, אבל ההתכנסות של חברים, ההתכנסות של יחד מסביב לדבר הזה. אנשים, כל אחד זרוק בפינה שלו, עם הטלוויזיה שלו, עם הטלפון שלו, עם הזה. אבל אם מתכנסים יחד כמה חברים ומזכירים זה לזה את העיקר, זה כוח אדיר. אז עזוב רגע צדיקים, תלך לחברים, תקבע כמה חברים, תדאג שיש יום כזה שאנשים זה מה שהם עושים. זה כל אחד מזכיר לשני כשהוא שוכח.
אבל למה אז אתה זה אתה נוסע לרבי נחמן בתוך הקבר
לא זה עיוורון שלנו רואה אותו בתוך הקבר
לא
באמת הוא חי הכי חי
אבל הוא חי אבל אני לא צריך לנסוע דומה אני יכול פה
לכם
אתם רוצים סיפורי מורקים? ספר לכם כן, אני אסיים פה עם איזה עניין של השמחה והזיכרון, אבל אולי תראו, בלי קשר, אני לא פה מחר לנסיעות לאומן. באופן כללי אני יכול להגיד, לי אישית, בלי שציפיתי לזה יותר מדי, אבל זה בהחלט עורר אצלי הרבה זיכרון שם. ובמשך השנה אני רק נזכר בתמונות, בעניינים משם, זה מעורר לי הרבה זיכרון. קל וחומר כשנוסע בפועל, אני כזה, וואה, איך שכחתי. אני רק נוחת שם, נזכר. ומה ששכחתי, לא יודע להסביר למה, דווקא אינטלקטואל כמוני, זה לא מסתדר, כאילו אתם יכולים להפיל אותי בזה, אבל הוא קבור ומה ושם וזה לא יודע, אני צריך להתגבר על הרבה מחסומים אינטלקטואליים בשביל לשבת מול גוש אבן ולזה, אבל הצלחתי איכשהו ובפועל אשתי תעיד על זה, באופן מפתיע מאוד, חטפתי כמה סלטות, לא עניין של אורות, אלא מיקוד, כוחות, זיכרון, חוזר עם זיכרון. עכשיו אחר כך האתגר זה להמשיך את הזיכרון הזה לכל השנה, לקשר אותו לכל השנה, שאין לך איזה מין אור של זיכרון, ואחרי זה חוזרים לעניינים.
ואם אתה הולך בלי אמונה, אתה הולך סתם כאילו...
לא הלכתי עם הרבה אמונה, אני חייב להגיד לך, באתי, התיישבתי, שמעתי, מה אני עושה פה בכלל? טוב, נעשה מה שעושים. יש שם, אני יכול להעים כבר, אנחנו כבר במורקים, יש שם גם זיכרון אחר, חוויה מאוד מיוחדת, באים לשם אנשים מכל הסוגים והמינים, וזו חוויה של יחד שמזכירה לך בתוך כל הטירוף, שכשאתה פה, כולם רבים עם כולם, פתאום שם יש איזה זיכרון של איך יכול להיראות מצב שאנשים הם ביחד למרות שהם שונים. ושכולם עסוקים בתכלית, ואיפה שאתה לא הולך ברחובות, אנשים מדברים מהעניינים שאנחנו מדברים פה, ומזכירים אחד לשני ויושבים, ואוכלים, ומנגנים, ומתפללים, ועושים... כל מקום ברחובות זה כל מה שיש, 20, 30 אלף איש, במקום אחד, זה אתה לא צריך להתאמץ, אתה רק יושב ככה, זה נכנס לך מכל הכיוונים. כן, זה המון אנשים. יש את השלב שמתחילות התקיעות שופר, אתה שומע מפה, פה, 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 משם, זה מהמרחקים, בנחל, ב... הלוואי, זה... אבל... וזה בחינת השמחה שמרבים בסוכות. אז אני קופץ קצת רק בשביל להגיע לסוף של התהליך, זה שיש תהליך שלם כזה מימי הסליחות לראש השנה ליום הכיפורים עד לסוכות, שסוכות כתוב עליו והיית אח שמח, שבסוף למרות כל הזיכרון שהשגנו אנחנו צריכים לייצר שמירה. אז הסוכה זה קופסת שמירה, בסדר? שהיא גם כן נותנת לנו כוח לשאר השנה עם ענני... כן, בדיוק. בסוכות עושים סייב במערכת, וחלק מהסייב זה השמחה. כי הוא אומר שהזיכרון הפגום שנמשך מהמדמה, לא משנה, הוא יונק, הוא נכנס לך למערכת כשאתה עצוב. אז עיקר המשימה שלך כדי לקבל תעודת ביטוח, אנטיווירוס, נגד קלקול הזיכרון, זה שמחה. כי ברגע שרואים אותך עצוב, כל כוחות הזיכרון המקולקלים קופצים עליך להפיל אותך בדעתך. דבר ראשון, תחזיר את עצמך להיות שמח. תעשה מה שאתה צריך. כן? לא אגיד כל האמצעים מקדשים את המטרה, אבל לא מעט. זה. קודם כל תחזור להיות שמח, ואז הם כבר אין להם אחיזה בך כל כך. אתה שבור ורצוץ, אתה שוכב עצוב על זה, אתה לא חייב לשכב, אתה יכול להסתובב עם פרצוף תשעה באב במשך היום, אז הם, יש להם מלא פתחי כניסה. אז... ובארבעת המינים אתה פשוט מפזר את הזיכרון לכל חלקי השנה למעלה ולמטה שזה יישב טוב ואז אתה יוצא לשנה. זה כמו התהליך הזה של אלול עד אמצע תשרי ככה, זה כמו התרכיז, תרכיז שנה. אתה עובר את כל הסיבוב בתרכיז ואז גם אותו דבר. אתה עובר את זה מאוד חזק, כמו בחינת הרחם של תחילת השנה, אתה מייצב את הזיכרון. ואחרי זה כל השנה אתה צריך לפרוע את הצ'ק. עד שבסוף השנה אתה אומר, אוקיי, בוא, זה, הנה, הזכרנו איפה היינו, מתחילים. זה ירד מספיק למעשה, כי אם יצאנו, אם אין פה טיפים למעשה, אז פשפשנו את כל המשחק.
אצל מי
כל
נמצא
הכרטיס? זה בזיכרונות של הטלפון. אז רגע, אמרנו שמי שאין לו את הספר הזה מוזמן לקחת. זה מתנת המפיצים, זה לא ממני. מתנת. לקחת, לקחת. יש שם בפנים את הטלפון של אז. מלכויות. מקשיב.
איך הקשר לשמה?
עיני שני השיעורים הקודמים. אסתר, תשלח לך.
מה?
אייל! שואלים פה מה קורה עם האתר, אייל. אייל המסייע. מאז שהברזתי לבוא לתל אביב, אז... אני נגן לכם ניגון שזה טוב לסיים את זה, נקרא ניגון סיפורי מעשיות, ויש מנהג אצל חסידי ברסלב שהם אחרי התפילה בבוקר בשבת, הם יושבים ולומדים סיפורי מעשיות, וזה ניגון שאני לא בטוח שהוא במקור התחבר לזה, אבל זה כבר נדבק לסיפורי מעשיות, אז שרים את זה כשלומדים סיפורי מעשיות. שבוע הבא